טוב.
כן, אני מבחינתי רואה התחלת מסכת. כן. טוב. צריך שלבי שבין הנמונה. טוב, האמת שחשבתי ככה לעצמי, איך לסיים את הלימוד שלמדנו השנה, באיזושהי קריאת כיוון. אז אולי... אולי אחד המאמרים שמתאימים גם לעניין שלנו לסיים איתם את הלימוד שלנו, זה מאמר שנקרא קריאה גדולה של הרב קוק. ואם הרב קורא למאמר הזה, קרא למאמר הזה קריאה גדולה, אז כנראה שבאמת זו קריאה גדולה. המאמר הזה מופיע גם בספר אורות, המקור שלפנינו זה מספר אורות, גם בממרי ראייה וגם במקומות אחרים. כמובן, אנחנו לא נספיק לעיין בכל המאמר הזה, אבל אני חושב שהמאמר הזה משקף בעצם את המציאות הכללית שבה אנחנו נתונים, ואת כל מה שניסינו ללמוד פה כתגובה למציאות הכללית וכבניין המציאות הכללית וכו'. אז בואו ננסה ככה היום לרחף מעל המאמר הזה, להוציא ממנו אולי כמה צדדים, אבל אני חושב שזה יסכם כשורה, כראוי, את מה שלמדנו פה. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ההכרח זה הדבר הכי בסיסי שיש בעולם. הדבר הכי קיומי. היינו אומרים היום במילה יותר בוטה, הישרדות. כלומר, יש דברים שאדם מוכרח אותם, או מוכרח להם. וכמו שראינו כבר באחד המקומות, הרב כותב, בכמה מקומות, אבל ראינו אחד מהם, שהכוח שמניע יותר מכל את האדם, ואת העולם בכלל זה ההכרח. מה שקוראים היום אין ברירה. יש מלחמה שאתה יוזם אותה, ויש מלחמה שהיא מלחמת אין ברירה. אז אחד הדברים שמניעים את האדם, אולי הדבר שמניע את האדם יותר מכל, זה ההכרח. אדם חי חיים, והוא חייב להגיע לכל מיני יעדים, להשיג כל מיני הישגים, ומה שדוחף אותו זה אין ברירה. אז אומר הרב כבר לפני 100 שנה, מה היינו אומרים היום? ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. למשל, כאן כנראה הרב רומז גם, אולי בעיקר, למהלך הציוני. עם ישראל, גלות 2000 שנה, סובל כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה צרות, רוחניות וגשמיות. מה שיניע אותו לכיוון עצמו, לעצמיותו, לארץ ישראל, ולהיות הוא, זה פשוט ההכרח. לא איזושהי אידאה מחשבתית, רעיונית, אלא ההכרח. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ואם אנחנו דנים את הפתגם הזה מצד המהות של האדם, זה מאוד מבייש. זה מאוד מבזה שהאדם מתנהל מכוח ההכרח. זה כמו אדם שהולך לעבודה, כן ברירה. הוא לא רואה בעבודה ערך. הוא לא רואה במלאכה אידיאל. הוא לא מבין את הביטוי גדולה מלאכה. הוא לא רואה במלאכה פיתוח העולם, חלק מפיתוח העולם, והוא כחלק ממפתחי העולם. הוא לא רואה בפרנסה אחריות מוסרית. גדול הנני מיגיע יותר מרשמיים. אלא מה? הוא אומר, אם אני לא הולך לעבוד, לא יהיה לי מה לאכול. נו, אז מה שמניע אותו לקום בבוקר, ללכת לעבודה, זה הכרח. לכן זה שההכרח זה הכוח היותר מניע את המין האנושי במהלך כל ההיסטוריה, ודאי בימים האלה, אומר הרב לפני 100 שנה גם היום כמובן, זה ביזיון. זה בושה. בושה שהאדם מונע על ידי הכרחים ולא מתוך אידאות ומגמות חיים. אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ודווקא כל המון זה, ההכרח זה כל המוני, זה כל של המון, זה לא כל של חוכמה, זה לא כל של אידאה. ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. נכון שכרגע המציאות החיצונית היא הכרח, אבל ההכרח הזה יביא את העולם לברר את האידאה מתוך ההכרח. דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת כי לשם הארץ. כלומר, המציאות האנושית והעולמית בכלל, אומר הרב, תגיע למציאות הכרחית לדעת את השם. והנחש הזה, שהוא נחש מקיש, הוא נחש רע, זה קלקול, אבל הנחש הזה יהפך למטה האלוהים. כלומר, הדרך שדרכה, או הדרך שהקדוש ברוך הוא משתמש בה לגלות את האידאה, זה דווקא האין ברירה. זה נכון בכל תחומי החיים. ודאי גם הרבה פעמים אדם חוזר בתשובה, או אדם חוזר אל עצמו, כי פשוט הכרח החיים הביא אותו לשם. אינו ברירה. ההכרח, קודם כל, הכרח החיים. כלומר, ההכרחים הקיומיים שבחיים. ב', הרבה פעמים זה לא סתם הכרחים, אלא זה הכרחים זה שמביאים את האדם למרירות, לסבל. הכרח החיים ומרירות סבלם יביא את האורה האלוקית לעולם. דווקא הקשיים, דווקא הצרות, דווקא הבעיות, דווקא הכרחים. ההכרח יסגל את הלבבות, יסגל מלשון ירגיל וגם מלשון סגולה, יסגל את הלבבות להיפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. אם הם שואלים אותנו, תגיד, כל מה שלמדנו פה בבניין אמונה, איך אתה מצפה שזה יגיע לעולם? אנחנו ישבנו פה מספר מסוים של אנשים, נגיד 20-30 איש באופן קבוע, ישבו, למדו בצורה מסודרת. כן, אבל איך אתה מצפה שזה יהיה נחלת כל ישראל? שאלה גדולה. תשובה, אומר הרב, ההכרח. כלומר, המצוקות שהחברה הישראלית תגיע אליהן, כאן דובר עדיין על המין האנושי בכלל, הטרף נגע על המשרה, אבל נדבר על המשרה. המצוקות הביטחוניות, הכלכליות, הערכיות, אובדן הערכים, אובדן המוסר וכו', בחברה, במנהיגות, כל זה יביא את החברה מתוך אין ברירה, מתוך הכרח, אל פתיחת הלבבות לקבל את האור הגדול, פתיחת הלבבות והמוחות לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה, בכל הדר גאונה. נכון שבשלב הראשון זה יהיה שלב נמוך, אפילו הייתי אומר מבייש, מבוזה, אבל זה סדר החיים. אומר הרב, נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט וכושל. נדמה לנו כלפי חוץ שככל שאנחנו מתקדמים בתאריך, אז העולם הולך ונסוג. האובדן הערכי והמוסרי הולך ומחמיר. נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט וכושל. מתמזמז ומתמסמס. תחת עינות, עינות מלשון עוני, יד הכפירה הגסה. תרף נראה שהרב מתמקד בכפירה הגסה. הכפירה הגסה הזאת יש לה כל מיני לבושים. הכפירה באופן עקרוני זאת כפירה רעיונית. אבל הכפירה הזאת יש לה הרבה לבושים. היא לובשת לבושים של דמיון, היא לובשת לבושים של תאוות פיזיות. היא לובשת כל מיני צורות, לובשת צורה ופושטת צורה. אבל המשותף לכולם זה הכפירה. שהכפירה הזאת לפעמים מופיעה ברמה של חוכמה, לפעמים ברמה של מידות מקולקלות, לפעמים ברמה של תאוות הגוף וכו'. תראו איזה ביטויים הרב משתמש כמה פעמים פה במאמר הזה. נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט ובכושל, מתמסמס ומתמסמס תחת עינות יד הכפירה הגסה. המפלצת, הבלה, היבשה והאכזריה הרובצת עליו. זה מפלצת. שהיא מפלצת בלה, שהיא מתבלט. כי אם ניקח את הרובד הנמוך של הכפירה, שזה תאוות, דמיון, בסדר, אז אדם מממש את התאוות שלו, בסוף נמאס לו. אז זה מתבלה, זה... כמה אפשר לבלות ולהתבלות? זה יבש, זה לא נוגע בלחלוכית החיים, זה לא עצמיות החיים. זה אכזרי גם, זה אכזרי כי זה עוקר מהחיים את האמת שלהם. וזה כביכול נותן לך איזשהו סיפוק של זמן ורגע חיצוני כזה ואחר. כאן הרב ככה נכנס קצת לאיזשהו ציור כזה. זה מהלך ציורי. השלבת האלוקית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש. הרב מדבר על כל המין האנושי. הרי שם השם נמצא בכל הבריאה כולה, ודאי במין האנושי. אז השלבת הזאת, היא עולה וככה משתלבת מדי פעם, בכל מיני הופעות, מכל מיני מאורעות וכו'. השלבת האלוקית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש, מכה גלים גדולים, סוערים מגלי כל ים. היא עולה שמיים ויורדת תאומות, בחדרי כל רוח ונפש. אבל אז באה הכפירה ומשקיטה אותה. היא אומרת לה, שי בשקט. לא, זה סתם התלהבות רגעית. זה רגשי. זה זמני. והכפירה הזאת יש לה זרועות. יש לה זרועות שקשורות לעולם המדמה, כמו שאמרנו, זרועות לעולם המידות, זרועות שקשורות לעולם התאווה. והכפירה האיומה, השפחה הבלה, בת העבדות הבזויה, סוגרת בעדה את בריחיה, לבלי תראה חוצה. היא יראה מאוד, הכפירה, מאורה הבהיר של האמונה, של השלבת האלוקית. בכלל על העולם, בכלל על העולם. תרף נראה הרב מזכיר כאן את אירופה, את אסיה, את אמריקה. עוד מעט הוא יגיע לעם ישראל. יש כמיעה לאלוקות. והכפירה לא מאפשרת לה להופיע. הכפירה זה יכול להיות שאתה חי בעולם שבו אתה כל הזמן רוצה לספק את היצרים שלך, שמצרים פחות, אם נחזור רגע למשל התנור הקטן שלמדנו פעם, זה מנסה לספק איזה שהם כוחות חיים שקיימים באדם, אבל הם לא הכוח של החיים, לא את הנשמה, אלא את הגוף, אפר, גוף נפש שכל. ואז הכפירה הזאת היא מנמיכה את המציאות. היא מנמיכה את המציאות האלוקית הטבעית האמיתית. אם זה ברמה נמוכה, זה סתם תאוות הגוף. אם זה ברמה יותר עמוקה, זה חוכמה, זה אומנות, זה אסתטיקה. זה כל הכישרונות הרוחניים שכביכול הוצאים אל הפועל, על חשבון הכישרונות הרוחניים האמיתיים שהם הנשמה. עכשיו לא שאנחנו מבטלים את הכישרונות האחרים, רק בתנאי שהם יונקים מתוך הנשמה. אבל היא האחרונה, כלומר הכפירה, היא האחרונה יודעת שבניצוץ זך אחד מרשפיה של השלבת האלוקית תכלה כליל. אבל היא לא נותנת לשלבת האלוקית הזאת להשתלב. אבל כל אשר תוסיף לשים מחנק לה, לשלבת האלוקית, כל אשר תוסיף לעצור בעד נשמת אלוהים חיים הגדולה והחזקה אשר בנשמת כל חי, ככל שהאנושות תכפור יותר באלוהים, כה תוסיף זאת הנשמה לאגור את חילה פנימה. אז הנשמה היא כביכול איזשהו כוח שרוצה לצאת להשתלב, לא נתאים לה להשתלב, אז היא הולכת וצוברת את הכוח שלה בעצמה, בתוכה פנימה. ובמלות סיפוקה, הנה תצא ברעם ורעש וכל נפץ וזרם, כיום ערג רב בנפול מגדלי. תרף נראה את הנמשל למשל הזה. אז גם כשאנחנו חיים בתקופה שבה נראה שהכפירה שולטת, מצד האמת, הנשמה האלוקית הולכת ומבעבעת, הולכת ומפעפעת, הולכת וצוברת את הכוח שלה, שבסוף היא תתפרץ כרעם ביום בהיר. הנה יום בא, ולא ירחק חוק, והאנושיות תתעורר כדוף שקול וכארי על תרפו. דוף שקול זה החידלון, זה החיסרון שהוא כתוצאה מהכפירה. ארי על תרפו זה תאוות האכילה. כלומר, זה לא רק הרע, זה גם הכמיהה אל הטוב. דוף שקול זה מה אין, הוא שקול. ארי על תרפו זה מה הוא רוצה שיהיה. זה שני משלים. כלומר, הכפירה היא גם מונעת את הטוב מלהיות, וגם, כביכול, אם אפשר לומר, יוצרת איזשהו תחליף לטוב. ברגע שהדוב יזהה שהוא שקול, שבעצם הוא כביכול, לא רק שהוא לא מתמלא במה שכן, הוא מתמלא במה שלא, אז האנושיות תתעורר כדוב שקול וכארי על תרפו, וההתעוררות הזאת תהיה התעוררות מחשבתית, התעוררות מוסרית, התעוררות רצונית וכו'. דוב שקול זה מה אין. ארי על תרפו זה מה הוא רוצה שיהיה. בסדר? להינקם מהכפירה הבזויה. להינקם זה לא סתם נקמה. המבלים כותב שהשורש נון קוף מם זה מלשון קמם. קוף ממם. כלומר, להינקם זה להתקומם. זה לקום סוף סוף ולהיות מה שאתה. לכן נקמה היא מידה חשובה מאוד. הנקמה ברע, הנקמה ברשעה, הנקמה בשקר, הנקמה בחידלון. נקמה זה לא בא ממשקעים רגשיים, נקמה זה בא מקומה שכלית, מהרצון להקים את השכל. הנה יום בא ולא ירחק חוק, והאנושיות תתעורר, אנחנו עדיין באומות בכלל, לא הגענו למשרה. והאנושיות תתעורר כדוף שקול וכארי על תרפו, להינקם מהכפירה הבזויה, ועד כל רעתה אשר עולה לה. בפתע תבקש להשליך ממנה את אבותיה. בחמה גדולה ובקצף גדול, תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים. כלומר, לגלות את החיים באמת. את השלווה והעדן של הדעות הטהורות. של החיים הטהורים והזקים אשר שללה ממנה, שהכפירה לא אפשרה לגלות אותה. שללה ותובד או ותאבד, שמה למרמס, מבלי אשר יש לקוח לאותה הרשעה, להשיב תמורתם אף חלק אחד מני רבבה. הבעלה הזהומה, שעל ידה הרבבה הכפירה את העולם, תראו איזה משפט, לעמם את המוחות ואת הלבבות. מוחות באלם, לבבות באלם. מוחות עמומים. ואי ובעין, ולבבות עמומים, להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו. עכשיו כמובן, זה לא היה כפירה במובן הצרוף במרכאות שלה, זה מין כפירה אידיאולוגית, אלא זה היה עטוף בכל מיני גירויים, בכל מיני פיתויים, בכל מיני אלטרנטיבות, שכלפי חוץ, כמו שראינו במה היתרון לכל אדם, שיאמור בכל המנות תחת השמש, זה היה עטוף בכל מיני נוצץ מבחוץ. אם זה נוצץ פיזי, אם זה נוצץ נפשי, אם זה נוצץ שכלי וכו'. תכף נראה שהרב כאן מזכיר אפילו את הנוצץ הרוחני, שכביכול ניסו ליצור איזשהם תחליפי רוח. הבעלה הזעומה שעל ידה הרבבה הכפירה את העולם להמם את המוחות ואת הלבבות, להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, תעבור ותשקוט. ואז, והדעה הצלולה, המתונה, אז הדעה תתפוס את המקום האמיתי, דעתו של אדם שהיא דעת קונו, והדעה הצלולה והמתונה יודעת גם כן איך לחיות ואיך להתבונן, איך להישקט, איך להתלהב. והגבורה האלוקית, היודעת לכונן גוי איתן ועם אדיר בקודש, הכל עובר דרך עם ישראל, הנה כבר הרב מתחיל לרמוז לנו. כלומר, כל האנושות, כל הבריאה כולה, היא תדע כבר איך לחיות ולהתבונן, אבל זה יעבור דרך גוי איתן ועם אדיר בקודש. תיקח את מקומה בחיים, היא תתפוס את המקום האמיתי, ושבת ביקורת של מוסר אכזרי, תניף על השפחה אשר העיזה לרשת את גבירתה, על העבד אשר יתנסה למלוך, וחותם העבדות חקוק לעד על מצח נשמתו. עד לכאן, אם אפשר לומר, כוח אחד המניע את התרבות, הייתי אומר את העולם בכלל, את המין האנושי בכלל, ההכרח. אומר הרב, אבל בכל תקופה יש עוד כוח שדרכו מתלבש ההכרח. תראו, המשל הבא הוא נפלא. החופש, זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. חשבתי לעצמי ככה, מה זה, למה הרב אומר שההכרח הוא תקיעה והחופש הוא תרועה? התקיעה, כידוע, זה תקוע, כל אחד. כלומר, ההכרח זאת התכונה הטבעית, התבועה בנפש האדם מאז שהוא נברא עד סוף ימות העולם. ההכרח, זה מה שמניע אותו. אבל בכל דור או בכל תקופה היסטורית, יש עוד איזה כוח שמצטרף ומתלבש על ההכרח כדי שהחיים יהיו יותר יפים, יותר אסתטיים. זה לא יפה לדבר בשם ההכרח. לכן זה תרועה, זה רעוע. פעם זה ככה, פעם זה ככה. אומר הרב, מה התרועה בדור הזה שמתלבשת על התקיעה של ההכרח? החופש. הרצון לחופש. עכשיו, מה זה חופש? חופש לכאורה נראה שהוא חופש בלי גבול. להיות עם חופשי בארצנו, זה חלק מהמנון שלנו. כלומר, מה שמניע את התקופה הזאת, את המין האנושי, בתקופה המודרנית, זה הרצון להיות חופשי. מה זה להיות חופשי? עולם שבמרכזו האדם שאין לו מסגרת. אין לו גבולות, כל האפשרויות פתוחות. חופשי, חופשי. פלאפל, חופשי, חופשי. זה סימן התרבות. אבל החופש הזה כולנו מבינים שחופש בלי גבולות זה קטסטרופה. אין חופש בלי גבולות. למדנו כבר במידות הראייה שכל חופש צריך שיהיו לו שתי גבולות. גבול אחד נקרא לו אנושי, גבול שני נקרא לו אלוקי. הגבול הראשון האנושי של החופש הוא גבול בין טוב לרע. הגבול השני האלוקי בחופש זה הבדל בין קדוש לתמה. כדי שחופש יהיה חופש אמיתי, הוא צריך לעבור שני מסננים. מסנן אחד אם הוא טוב, מסנן שני, לא כל טוב הוא קדוש. יש טוב שהוא תמה. יש טוב שהמוח האנושי יגיד, המוסר האנושי יגיד זה טוב, אבל השכל האלוקי, המוסר האלוקי יגיד זה תמה. כמו למשל, אהבה וידידות, אומר הרב שם במידות הראייה, אהבה והידידות בין המינים, בין אדם זכר לאדם, לאדם ממין הקבע. לכאורה, אם האהבה היא כוח חשוב בבריאה, אז למה ליצור גבולות? למה להגיד זה לא? לכן מידת האהבה והידידות, אומר הרב, הייתה ראויה להיות שווה בין המינים. כמו שיש אהבה וידידות בין אדם זכר לאדם זכר, היה צריך להיות ובין אדם נקבה לנקבה, היה צריך להיות בין אדם זכר לנקבה. לא, באה התורה אומרת, נכון שהשכל, המוסר האנושי אומר זה טוב, אבל השכל האלוקי אומר זה רע, זה תמה. מידות הראייה, ערך צניעות וערך חופש, זה שני ערכים. אז החופש, זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. בכלל זה לא נעים להיות אדם שמניע את עצמו על פי הכרח. זה לא נעים כששואלים אותך, מה אתה עושה בחיים? אז אתה עונה תשובה שבעצם מתגלה שבעצם מה שמניע אותך למה שאתה עושה זה הכרח של החיים. זה מראה שהאדם הזה הוא קטן. הוא ילדותי. מה, אתה לא, אין לך חופש של דעה, של רצון, של מציאות, של מעשה. לכן תמיד עם ההכרח מתלווה כנראה עוד משהו. בתקופה שלנו, במאה השנים שלנו, החופש, הרצון לחופש, לכן יש גם מהפכות בעולם, מהפכות מחשבתיות, מהפכות תעשייתיות, מהפכות כלכליות, מהפכות חברתיות, כל מיני סוגים של מהפכות, שהמוקד של המהפכה זה הרצון להיות בחופש. שאל אדם נורמלי, מה הוא הכי אוהב? מה הוא יגיד לך? חופש. שאל את הילדים, כשיגמר החופש הגדול, למה אתם מצפים? לחופש הבא.
זה גם תאוות הממון בזמן.
את תאוות הממון, כל אחד והחופש הוא מחפש.
כי הממון זה חופש.
חופש, זה מאפשר חופש. זה מאפשר חופש פעילות. אבל תיקח בחור ישיבה, תגיד לו, תגיד לי, מה הדבר שאתה הכי לא אוהב? אני אגיד לך בין הזמנים. מה הדבר שבחור ישיבה הכי לא אוהב?
הוא לא אוהב.
הוא לא אוהב. הוא יגיד לך חופש, בין הזמנים. הנה, זה בדיוק האנטיתזה. החופש, זאת התרועה הולכת עם התקיעה של ההכרח. הוא יצא כארי נורא ממסגרתו. החופש שהיום המין האנושי מחפש, חופש לשם חיפוש, החופש שהמין האנושי משועבד אליו, זה לא חופש. זה פשוט עבדות שאתה רוצה לספק את כל היצרים שלך. אתה לא בן חורין. אם אתה עומד מול הצלחת, ואתה לא יודע לאכול בגדלות ובגבורה מול הצלחת, לעמוד מול הצלחת בגבורה, אלא אתה יורד אל הצלחת, ולא מעלה את הצלחת אליך, או את האחרון, את האוכל של הצלחת, בצלחת אליך, אז אתה עבד. אתה עבד של האוכל. אם אתה רודף אחרי הממון, אתה עבד של הממון. אם אתה עבד של סטטוס חברתי, אתה עבד של החברה. למרות שזה נראה כלפי חוץ כחופש, אני עושה מה שבא לי, אתה לא עושה מה שבא לך. כי אתה עבד של כל מיני ערכים שאתה לא מסוגל להשתלט עליהם, אתה לא מסוגל לכוון אותם, אתה לא מסוגל לתת להם פרופורציה. אז אתה לא בן חורין. אתה עבד. אדם חופשי באמת זה אדם שיש לו הרבה אפשרויות, והוא מחליט בבחירתו החופשית. לא כי יש איזה יצר שלא מצליח להתגבר עליו. אם זה יצר פיזי או יצר נפשי, לא משנה. אלא הוא מחליט מתוך בחירתו האמיתית לאיזה ערך הוא שייך. אומר הרב, החופש המשונה הזה, שהוא בעצם עבדות, החופש הזה יצא כארי נורא ממסגרתו. החופש עם ההכרח, יצא כארי נורא ממסגרתו, אשר ירמוס בזעפו את הכפירה, כרמוס תולעת, ארסית, בזויה ומגועלה. כפירה שיש לה שני זרועות כלליים, הכרח וחופש. הוא ירמוס אותה. יגיע שלב, אני חושב שכל אדם בוגר מגיע לשלב כזה, שהוא רומס את החופש הבלתי גבולי. הוא חוזר מאוד להשם, כי טוב. הוא לא מוכן לסבול את זה, כי זה ילדותי להיות, לחשוב שהעולם הוא חופש, בלי גבולות, בלי מסגרת.
זה לא בונה.
זה לא בונה, זה הורס את העולם. אבל מה, בגיל הילדות? אתה רוצה חופש? בגיל הנערות ובחרות? אתה זועק אל החופש.
מה זה לא
הורג? הורס, ודאי, הורס, הורס. מחריב את העולם. ואז אנחנו רואים, אולי אנחנו לא רואים את זה כמהלך חברתי כלל אנושי. אולי אנחנו לא רואים את זה כמהלך חברתי כלל ישראלי. אבל אצל בני אדם פרטיים, כל אחד במדרגתו, אנחנו רואים את הבוז אל החופש. המוחלט. לא אל החופש במסגרת הנכונה שלו. כמובן, זה עדיין לא מקיף את החברה, אבל זה תהליך שהרב מתאר אותו, איך הוא עתיד להיות. החופש, זאת התרועה, הולכת עם התקיעה של ההכריח, הוא יצא כארי נורא ממסגרתו, אשר ירמוס בזעפו את הכפירה, כרמוס תולעת, ארסית, בזויה ומגועלה. תשוקת החופש תבוא למרום פסגתה. עצם תשוקת החופש היא נכונה באדם. הרצון של האדם להיות חופשי, מצד האמת, היא נכונה, התשוקה הזאת. מאיפה היא נובעת? היא נובעת מהרצון להיות חופשי באמת. ולהיות חופשי באמת, זה אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. אין לך בן חורין למי ששייך באמת להכרת האלטרנטיבות והיחס הנכון בין כולם, בין כל האלטרנטיבות. תשוקת החופש תבוא למרום פסגתה, לא חופש בזוי, אלא חופש אמיתי. ואדם יכיר שהוא, שימו לב, יש לו רשות, ולא רק רשות, חובה לחיות ברוחו פנימה כאשר הוא לא משועבד לכל מיני רוחות אחרות. אם זה קשור לעמים, זה קשור לחברה. כפי חפץ הטבע האביר שנשמתו החיה, והנשמה הזאת חיה רק באלוהים, באין אמונה עמוקה וזוהרת, אבל כשלא מגיעים לרובד האמונה הזה, אין לה חיים ואורה לנשמתו, אלא היא מתנודדת כצל ומדקת בייסורים נוראים וצחיית צמא אכזרי. אכזריות כי האדם אכזרי על עצמו. ויש פה, יש לו צימאון אדיר, לפעמים הוא בכלל לא מודע לצימאון הזה, וזה עוד יותר אכזרי. שאדם כל כך הפוך ממה שהוא, שהוא אפילו לא מודע עד כמה הוא לא משהו. ומי מעכב על ידה? מי לא ייתן לה לחיות באלוהים? מי מפריח ציפור שמיים זאת מקנה או מקינה? מי ישים אותה בסוגר? מי יעצרנה מלשוט מלא רחבי שמיים, מקום הזוהר ואוויר הרענן המלא אור חיים? אור וחיים. הנשמה, נשמת האדם בעצמה, בעצמיותה, תכיר מיד את אויבתה. במבט בוז, אושת נפש, תשקיף על פני השפחה הנחרפת. הכפירה, אשר תתגלה בכל נבלותה, שהכפירה הזאת התלבשה בכל מיני לבושים, מגרים, נוצצים, מבריקים, שיכול להיות שתפסה אותנו הרבה שנות היסטוריה, וכל אחד מאיתנו באופן אישי גם חלק מהחיים. אשר תתגלה בכל נבלות, בכל נבלותה, אחרי אשר יקרה ממנה המסווה, יקרה ממנה המסווה של הדמיון החשוך והלוהט, הנה חדום לכוח המדמה, שהספיקה איזה זמן לשים על פניה השכלים והמגועלים. שכלות של חוכמה וגועל של תאווה, נפשית ופיזית. עכשיו סוף סוף אנחנו מתקרבים אלינו. זה מצב כלל עולמי, המהלך הזה. התשעים עומדים על פתח קרקע. זה ביטוי. שהתשעים הם כבר לא בעומק האדמה. הם כבר ממש אוטוטו לפני יציאה אל פני השטח. התשעים עומדים על פתח קרקע. ההכרה האמיתית הזאת הולכת היא וקרובה. אסיה ואמריקה ואירופה הנאורה וכל העולם הממודן בכלל כבר נלאו נסו את סבל עול הכפירה הקשה המכבדת על האדם ועל רוחו. יותר זה מכביד על האדם, למרות שכלפי חוץ זה נראה חופש, כלפי חוץ זה נראה סיפוק את האהבה או סיפוק עצמי, אבל זה באמת מכביד על האדם ורוחו יותר מכל תכסיס של אמונה יותר תרחנית ונתון לא תיתן מאומה. אמונה נראה לו תרחה, אמונה נראה לו עומס, עול, אבל מצד האמת החופש הזה הוא העול יותר נורא. ממודן מלשון אני מבין מדידה. וכל העולם הממודן שמודד את עצמו. שימו לב, במצב של צחיית צמא כזאת, התנפל האדם אל מעיין האמונה. עכשיו מתאר הרב שלב ב'. הייתי אומר אולי שלב ג'. שלב א', זה ההכרח והחופש השתלטות. שלב ב', זה מין הרגשת חידלון מזה. שלב ג' זה הכמיהה אל משהו אחר, וההתנפלות אל המשהו אחר הזה. עכשיו, השלב הראשון של ההתנפלות, הוא יהיה שלב על כל דבר. זאת תהיה התנפלות על כל מה שזז. כלומר, ברגע שאתה מרגיש צמא, אז אתה מתנפל על כל דבר. אדם לא שתה מים, תכף נראה את המשל. אז הוא מתנפל גם על מים דלוחים, גם על מים מרים, גם על מים מאופשים. אדם צמא יתנפל על שלולית ברחוב, להשתות ממנה. כלומר, מתאר כאן הרב איזושהי מציאות שהצימאון הגדול הזה וההגעה אל התסכול הנורא מהחופש המדומה יביא את האדם, את המין האנושי בכלל למצב כזה, שיחפשו מקורות יניקה, מקורות אמונה, יחפשו את אלוהים וימצאו אותו בכל מיני מקומות גלוחים, נקודתיים. עכשיו, ברובד של אומות העולם זה יהיה כל מיני דתות שקריות. ברובד, להבדיל לאלף אלפי הבדלות של ישראל, זה יהיה כל מיני זרמי אמונה שלא נוגעים באמת באמונה. אני מרשה לעצמי לומר דברים תקיפים. אדם יגיד, אני מאמין. מה זה מאמין? הוא מחפש איזה שהם חוויות רגשיות להאמין. אז החוויה הרגשית תופסת אותו. המיסטיקה תופסת אותו. הוא ילך לכל מיני צורות של עבודות רוחניות כאלה ואחרות. הוא ילמד פתאום קבלה. הוא פתאום יבוא עם איזושהי שיגעון של דבקות באיזושהי פעולה. אנשים יחפשו את האמונה, אבל לא ידעו למצוא אותה. מצד אחד, הצימאון הזה, הוא ייצור אצלך את הרצון להתנפל על כל דבר, שהוא לא השקר שאיתו נפגשת עד עכשיו, אבל מצד שני, כאן הסכנה היא אולי אפילו לא פחות חמורה, אולי יותר חמורה, שדברים שהם לא אמונה, אתה תגדיר אותם כאמונה. במצב של צחיית צמא כזאת, התנפל האדם אל מעיין האמונה. בכל לב ונפש ישתה, יגמה מכוס נחל האדנים של אור אלוהים עליון. אבל, האדם הוא כבר מנוסה במסע. הוא כבר יודע היטב מה היה אחריתו את אשר שתה לרוויה. את מי האמונה עם כל הרפש ועתית אשר גרס או גרש או גרש הים הגדול הזה במשך הימים. כל מי שפעם היה בים יודע שיש שלב שהמים, כן, הם נשפחים, או הם מגיעים אל החוף, והם לוקחים איתם חלק מהחול. זה לא מים זקים כמו במרכז הים. זה מים מלוכלכים. זה מים שמורבבים בהם סיגים. אבל זה מים. ואז אומר, אומר כאן הרב, האדם יודע לזהות מה קורה כשהוא ישתה מים שמלאים רפש וטיט, שהים גרש או גרס. אחרי אשר אמו חמרו ממיו. זה יביא לנזקים, השתייה מהמעיין, הלא צלול, זה יביא לנזקים. על כן, השלב הבא יהיה, יובה לשאוב בכל לב הנפש מים תאורים מפלג אלוהים. מים אמיתיים. שהמים האמיתיים האלה, תכף נראה, הם מתחילים בבניין הדעה. בסידור המחשבה, בבניין ההשקפה. זה לא כל מיני חוויות רגשיות כאלה ואחרות, או איזה חיפוש של מיסטיקות רוחניות משונות כאלה ואחרות. אלא האדם הוא כבר מנוסה, והוא מחפש את הדבר האמיתי. אני לא מתיימר לומר שמה שעשינו פה זה אמיתי. אין גבול לאמת, אין סוף לאמת. אבל אני כן מרשה לעצמי לומר ומרגיש חובה לומר שמה שברוך השם עשינו כאן ביחד זה איזושהי התחלה של לימוד מסודר ושיטתי של עיקרי אמונה, עיקרי אמונות ודעות. לא בשלוף ולא בזיקוקיות כזאת ולא רצו ושוב, אלא משהו מסודר ושיטתי לבנה לבנה. כמובן אין סוף לדברים וצריך להתפתח איתם יותר. אבל אני חושב שכל מי שישב פה ויושב פה כבר כמעט שנה שלמה, הוא מרגיש את זה. שהמים מהאמונה שמלאים רפש וטיט, זה לא משביר את צימונו. זה לא מספק אותו. היי, החבר'ה עושים ככה. היי, אני רואה שאחרים עושים ככה. היי, זה ריגש אותי לאיזשהו פרק זמן. זה עשה לי משהו. זה עשה לי משהו בלב. נכון. אבל זה לא בנה קביעות, יציבות. ולכן במצב של צחיית סמה כזאת התנפל האדם אל מעיין האמונה, אבל הוא צריך להתנפל אל המעיין הנכון. אומר עד לכאן המהלך הכלל אנושי. עכשיו מה קורה בעם ישראל? הרוח התוקף את כל האנושיות, תוקף או תקף גם כן את איזה חלק מבנינו. רוח הכפירה, שהתלבשה בהכרח ובחופש, היא תוקפת גם אותנו. אמנם יותר קרובים אנחנו למקום האורה, כי אנחנו יותר שייכים למקור. אנחנו שייכים לישראל, זה סגולת ישראל, זה כל מה שלמדנו. ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, כנסת עם ישראל, כנסת ארץ ישראל וכו'. קרובים אנחנו למקום האורה, יותר קרובים למעיין החיים, יותר מלאים בחיי הנשמה האלוקית, אשר בנו לינק ממנה מימי עלומנו עד ימי זקנה וסבא. לכן אנחנו מצד האמת מוצלים מלשון הצלה, מוצלו ישראל ממהרת אלוהים זאת באמת. ואם נדמה לנו, אנחנו, כלפי עצמנו, כלפי החברה הישראלית, שעול הכפירה הסתרג ועלה על צבא רבבות מבנינו. אנחנו מסתכלים בחוץ ורואים ריחוק גדול, ריחוק גדול מאלוהים, ריחוק גדול מבניין אמונה, ריחוק גדול ממעיין האמונה באמת, ריחוק גדול מהכרה מי אנו, מה חיינו, מה זה עם ישראל, מה זאת ארץ ישראל, מה זה תהליך גאולה, מה זה תורה, איך אנחנו מוצאים את עצמנו מכוח לפועל. ואם נדמה לנו שעול הכפירה הסתרג ועלה על צבא רבבות מבנינו, וישם בסד רגלם, וישם בסד רגלם, ועתה הם כמפרפרים, או כמפרפרים בין החיים והמוות, לא ידעו חיים ומנוחה, לא ידעו עדן שלוות תום, והם צמאים להרטיב את חיקם היבש. הנה קרובות הן העיניים להיות מתפכחות. הנה ההתפכחות. אוטוטו. כמובן, בתהליך היסטורי של עם, של עולם, זה 100 שנה, מאז שרב כתב את הדברים, זה זמן קצר. זה תהליך. קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה, שנתהפכה בתקופה קצרה למין אמונה קנאית וחצופה. כאן הרב רומז כנראה, לבעקבי הדמשיך החוצפה יסגה. שהתכונה של הדור, שנהפכה כבר לאיזה מין אמונה, זה החוצפה. מה זה חוצפה? שהכל אפשרי, הכל פתוח. מי אתה שתגיד לי שאתה דובר אמת? אז מה אם כתב הרמב״ם א', פילוסוף אחר כתב ב', מי אמר שהרמב״ם צודק? החוצפה המחשבתית והחוצפה ההתנהגותית, הדרך ארצית, זה אם אפשר לומר נהפך היום לאמונה. אנשים היום מאמינים בזה שכל האפשרויות פתוחות. חוצפה כזאת, חציפות. אדם קופץ למקום שהוא לא שם. קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה שנתהפכה בתקופה קצרה למין אמונה קנאית וחצופה. החילוניות כאמונה. כלומר, החופש כאמונה. האין גבולות כאמונה. הכל פתוח כאמונה. איך פעם מישהו אמר, החילוניות של הדור הזה זה כבר דת. זה לא חילוניות של... זה חילוניות של אידיאולוגיה. זה חילוניות של... תן לי לעשות מה שבא לי. אל תתערב. אפילו לא אלוהים. אז נראה שאנחנו מיואשים חדש שעושים לי ככה. אז מה יהיה? אומר הרב, קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה, שנתהפכה בתקופה קצרה למין אמונה קנאית וחצופה, ואינם דופקים על דלתי תשובה. יש מי שדופק בגלוי, יש מי שיתפוק בעזרת השם בעתיד, ודופק בסמוי, אבל הוא דופק על דלתי תשובה. שאך נדמים להם כאילו הם סגורים לפניהם. בשעה שאך דחיפה אחת, דחיפה קטנה, מספקת היא לפתוח את השערים לרווחה. אני יודע, הוא מדבר, אומר את הדברים מידיעה. אני יודע. שלא מעט, ממי שישבו איתנו פה במחזורים, שני המחזורים האלה שבינן אמונה, אני יודע את זה. בשיעורים הראשונים, בשבועות הראשונים, היה קשה. לא כל כך הבינו מה רוצים. לא התחברו. אבל מה נתן את העמדה? מה חיבר אותנו לזה בסוף, מי שברוך השם הולך איתנו? זה ההכרה שיש כאן דבר כנראה חציני, ושצריך להשקיע בשבילו. וגם בהתחלה צריך לשבור את השיניים, יש לנו סבלנות. אנחנו לא מיואשים. דחיפה קלה, פתחת השערים לרווחה, כך אני מרגיש כאן. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. ובעם ישראל כולו זה קיים, בפוטנציאל זה קיים. בזקניו ובצעיריו מחנה גדול כמחנה אלוהים. רבותיי, עד לכאן, אני קורא את כל זה כהקדמה בשביל המשפטים הבאים. כי לעניות דעתי, כל אחד מאיתנו שלומד במכון, לומד תורה, זוכה לנוק ממעיין האמונה הזה של תורת הרב קוק וכו'. יש לנו אחריות, אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, אני ישבתי בית המדרש, בניתי את עצמי. יש לנו אחריות. אחינו העיקרים, חכמי תורה וסופרים משפיעים. אומר הרב, כל אחד למדרגתו. גם אנו נועלנו וחטאנו. אנחנו לא יכולים להגיד שהבעיה היא שם, הבעיה היא בחוץ, הבעיה אצל ילד שלא שייכים לעולם האמונה באמת. למדנו וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את האלוהים ועוזו. כלומר, לא שמענו לכל נביא האמת, לכל מעולה חכמי דורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצבחו והכריזו בקולי קולות, כי סוף הנער של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב, אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מיני ים, ממה דחוכמתה וקבלה, מים דעת האלוהים, או מים דעת האלוהים, מים תואר האמונה התאורה הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה, ממקור החיים. היום ישבתי ככה לשיחה עם אחד אחר, לשיחת סיכום כזאת. כל כך נהניתי, אמר לי, גם אם אני אמשיך ללמוד יותר גמרא או הלכה, אני תמיד אדע ותמיד יעמוד על זה ויעשה את זה, שצריך להמשיך להתפתח בלימוד אמונה. זה לא, לימוד אמונה זה לא גירוי לצעירים. לימוד אמונה זה הלכות דעות ואמונות, זה המים, זה מקור הים. ואם אנחנו לא נמשוך משמיים, זה יבש וחרב חס ושלום. עכשיו, כל מי שלומד איתנו פה ביחד, אנחנו מרגישים את זה ביחד. זה האחריות שלנו. לא, אי אפשר להסתפק בללמוד ולחקור ולפלפל ולחדש. צריך למשוך מים מים האמונה. ולא רק להשקוט את עצמנו, גם להשקוט את האחרים. אתה בא הקץ. הננו קוראים בתחייתנו הלאומית לתבוע את אלבון האדם כולו. האדם כולו, א', הכוונה, כל בני האדם, כל המין האנושי, ב', אלבון האדם כולו, הכוונה, כל הצדדים של האדם. סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים יראה. סוף דבר, הכל נשמע, כמו שלנו אתמול בעיניה. את כוליות האדם, את כל הצדדים שבאדם, את כל כוחות החיים שלו, שכולם ינבעו ממקור הקודש. אתה בא הקץ, הננו קרואים בתחייתנו הלאומית לתבוע את אלבון האדם כולו. אלבון הנשמה האלוקית שבידינו הופקדה לרוממה ולסגבה, נשמת אלוקים חיים הצריכה להתפשט על כל העולם כולו, בכל כוחותיה, בכל צדדיה ועל פני כל העולם. לאירו ולאחיותו. האורה היוצאת מתוך אור התורה ואור הנבואה, השווה לכל נפש ומחיה כל חי, בחוזקה ונתבע ממנו. אתה לעת קץ. ובתוך הערת התחייה, אומר הרב, אם אתם חושבים שזה יהיה כל כך קל, שזה יבוא מתוך איזה חשבון של דעות וכו', לא, חזרנו שוב אל ההכרח. הכרח החיים יוביל את החברה הישראלית לברר את בירורי הדעות. ובתוך הערת התחייה, יבוא לנו הגורם הכללי ההכרח, וישיב אותנו אל אור החיים. יפתח את אור האמונה ממסגרותיה לחוכמת ישראל המקורית, החופשית מכל עול נחר. לחוכמת אלוקים חיים הקבועה באוצר החיים שלנו, הוא יביא אותנו לידי תלמוד קבוע לחוכמת האמונה. בניין אמונה, רבותיי, לא מסתיים. זה הולך ונבנה כל הזמן. צריך להמשיך את זה. לכל צדדיה, לנגלותיה ולנסתרותיה. למען יחיה באורה וברוח חמיץ נקרא בכל מארץ חיים. עם ישראל בארץ ישראל בתקופת גאולה, על פי תורה, כל מה שלמדנו פה, ממקום אשר שם אלוהים, או שם אלוהים הופיע, שם אלוהים אולי הופיע, ועדיה עדיבה למושב לו, בית יעקב לכו ונלכה, התפקיד שלנו, כמו שאמרנו פעם, להוסיף את סוף הפסוק, באור השם. לא נתקנו בצומת בילו. אנחנו רוצים להוסיף באור השם, כי זה יסוד הכל. טוב, תרשו לי לא להיות יותר מדי עיוני היום. טוב, אני מרגיש שהמאמר הזה, איזה מאמר ציורי כזה שמחבר אותנו לדברים. אנחנו נקרא לרב ביגון, ברשותכם. מישהו יכול לקרוא לו? מי קורא לרב ביגון? אתה קורא, יאיר? הוא או, רגע, שנייה, הוא או בחדר, או בבית מדרש, או בעזרת נשים. כך הוא אמר לי לידי. וכדאי להביא את הדברים, אני חושב, כן. בואו נכין כיסא לרב ביגון. רבותיי, אם יש שאלות אני אשמח להתייחס. יש כאן שאלה באינטרנט, אז רק נתייחס אליה. אורי מרעננה שואל, האם מותר להשתמש בזיקוקים, ריגושים, עליהם דיבר הרב בשיעורים הקודמים לצורך הוראה ולימוד של קודש בית הספר כדי ליצור מוטיבציה? הייתי אומר ככה, כדי לעורר אולי כן, אבל כדי להפוך את זה למשהו עיקרי ועקרוני, זה לא. אבל גם כשמעוררים את זה, הייתי מעורר את זה בהסתייגות. כלומר, לעורר את זה ברמה כזאת שמי שמתרגש מהזיקוקים האלה יבין שזה רק זיקוקים. לא כמו ילד שיחשוב שעל הזיקוקים עומד העולם. בסדר, מצאת, יאיר? מצאת הרב ביגון? יאיר מאשקלון. האם הכפירה קשורה לכל האומות, למרות שהגויים מחויבים, רק בשביל המצוות בני נוח? התשובה היא כן. תודה. כל עידן? מה זה דו-אייג'? נכון. אנחנו מאמינים שם שלנו פה שהם שייכים גם לכל מה שעשינו פה. נימי, גם אם הוא נסתר. מצאת את הרב ביגוני? מצאת אותו? לא הבנתי. בסדר. הקבלה זה יסודות האמונה של התורה, יסודות האמונות והדעות של התורה, זה קבלה. קבלה זה עיקר האמונה, זה מה שלמדנו פה. למדנו את זה שכלית, אבל לא למדנו את זה קבלית.
Да, да.
מה, הבאת גלידה? מה? יש עוד דף, אני צילמתי, אני לא יודע. צילמתי מספיק נראה לי. רבותיי, עד שהרב ביגון יגיע, אולי ככה, אני אגיד ברשותכם כמה מהתחושות שלי ל... נו? אני הייתי אולי אומר כמה התחושות שלי. בסדר, ג'וש, מצאת אותו? מצאת את הרב ביגון? בסדר. הייתי רוצה אולי לומר ככה, הדברים מסכמים מבחינתי. אני חושב שאחד הדברים שקיבלנו אותם פה השנה, מעבר לתכנים ומעבר ללימוד, כלומר, מעבר למה שלמדנו פה. אנחנו סיימנו, אנחנו חכים לרב. כן,
אמרתי
להם שכן. הרב רוצה שכן? אמרתי להם שכן, מפריע לרב?
אתה אומר דברי תורה.
לא, הרב יגיד מה.
חוש מים.
תודה רבה.
בבקשה.
אני אומר, אחד הדברים שאני מרגיש... אחד הדברים שאולי כדאי לחדד אותם, מעבר לכל התכנים ולכל הדברים שלמדנו פה, זה שברוך השם באמת למדנו באופן קבוע, כמעט יום-יום, 4 פעמים בשבוע. הרוב המוחלט של החבר'ה שהלכו כאן בבניין אמונה הגיעו יום-יום, אני יודע שחלקם אפילו דחו דברים חשובים בשביל העניין הזה. ואני חושב שאנחנו רואים שיש שכר לפעולתך. הקביעות וההתמדה והעמל, זה אחד הדברים החשובים ביותר. לא להתרגל. אנחנו חיים בעולם, כן, כמו שאמרנו, שאנשים או מונעים מההכרח או מחפשים את החופש, כמו שראינו היום. והנקודה הזאת של היציבות והקביעות, וכמו שהקפדנו כאן ללמוד את הדברים כפי שרצינו, גם אם יש מאורעות חשובים, בשעה הזאת השתדלנו להקפיד לא לסטות לנושאים אחרים. לומדים בצורה מסודרת את הדברים. אני חושב שמעצם, חוץ מהתכנים שעסקנו בהם, עצם הקביעות, עצם הרציפות, עצם העמל, זה דבר חשוב שכל אחד מאיתנו כאן קיבל. מעבר לתכן. אני פשוט כבר דיברתי.
קודם כל, אני רוצה להגיד יישר כוח לרב ערן, שהוא... זכיתם, הייתי אומר, יש לכם זכות גדולה שיש לכם רב כזה. כשהנושא של השיעור בניין אמונה, אל תקרא בניך אלא בוניך, איך אנחנו אומרים על תלמידי חכמים. ובוודאי שמי שמכיר את הרב ערן ואת תורתו, רואים שיש כאן דבר בנוי. הוא בונה את עצמו, הוא ממשיך לבנות את עצמו. הוא רק בהתחלת בניית עצמו, נאמר. בניך, כל הזמן אנחנו בונים. האדם הוא יצור שנבנה מיום, יום ליום, מה שאתה אומר. כל הזמן יש לו תהליך של בנייה והתחדשות והתקדמות וכו'. אני זוכר את הרב ערן שהוא בא למכון מאיר, היום הוא מגרד שחקים. כשהוא בא לכאן הוא היה קרוון.
מקרוון.
ברוך השם. וגם, אני מוכרח לומר, מתלמידה יותר מכולם. אני חש את זה, ואני בטוח שגם הרב ערן חש בדבר הזה, כשאדם מלמד מישהו, אז יש סייעתא דשמיא, והוא, תוך כדי זה שהוא מלמד, מתגלים אצלו אוצרות של חוכמה, של יראה, של ובטוח שלא רק שהרב בנה אתכם, אלא אתם גם בניתם אותו, מבחינת בניין אמונה. זה נכון?
זה העיקר. אני אגויסט.
אז ברכתי, קודם כל תמשיכו להיבנות. קיבלתם מסתם, אני מניח, יסודות חשובים ביותר של אמונה ויראת שמיים, צדיק באמונתו יחיה. וכל מה שקיבלתם, תעבירו הלאה. אנחנו לומדים לא בשביל עצמנו, אנחנו בסך הכל ללמוד וללמד ולעשות. אנחנו צינור בעצם. גם אתה היית פעם מבחינת קולט דברים, ועכשיו אתה פולט דברים. וככה, זה המציאות. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. אנחנו ככה מדור לדור מקבלים ומוסרים, מקבלים ומוסרים. חלק מהתלמידים כאן, אני כבר רואה נגד עיניי רבנים, ראשי ישיבות, שעוסקים בחינוך, מחנכים, שבדי בדי יאצילו מהדברים שלמדו, יאצילו את זה הלאה. ברשותכם, אני רוצה לעסוק בסוגיה קצרה של חזרה ללימוד, נושא החזרה. כי כשלומדים, האפקט, כלומר, התוצאה האמיתית של הלימוד, זה כשאדם חוזר על הדברים שנלמדים. זה שהוא למד פעם אחת, כמובן שזה מוסיף לו, מעשיר אותו, מאיר אותו וכו'. אבל עדיין זה מבחינת עץ שעוד לא נושא פרי. שהוא צמח, הוא גדל, אבל לא רואים את הפרי האמיתי מהדבר הנלמד. רק החזרה על הלימוד, גם בכמות וגם באיכות בחזרה, ריבוי החזרות, וגם ההתבוננות והעמקה בחזרות, זה הלימוד התורה האמיתי. מאז קיבלנו תורה ועד היום, כל אלה שהם בני תורה ותלמידי חכמים, באמת הם לומדים וחוזרים ולומדים וחוזרים ולומדים וחוזרים. זה האמת. אין כאן משהו שטחי, שאדם עובר על משהו, ממשיך הלאה וזהו. אלא יש כאן לימוד והפנמת הלימוד והבנת הלימוד, וכל זה נעשה על ידי המושג הזה שנקרא לחזור על הדברים. הגמרא במסכת חגיגה מביאה את העניין הזה בצורה קצת חריפה, את הערך, שמה התוצאה, נאמר, של חזרה או אי חזרה של הנלמד. במסכת חגיגה דף ת' כתוב כך, עמוד ב', אני מקריא את הסוגיה בגמרא. בן היי, בר היי, בפרקי אבות, בן בג בג ובן היי, מופיעים כתנאים, יש לימוד שלם, למה נקראים היי, ולמה בג בג, מה...
בג בג זה בן גרי.
יפה מאוד. אז נכון, אחד הפירושים זה גם זה. כל זאת, הם היו חכמים, הפוך בה והפוך בה והפוך בה, דקולה בה. כן, שם הנאמר. אז בהמשך לרעיון הזה של הפוך בה והפוך בה והפוך בה והפוך בה והפוך בה והפוך בה, ותמצא שם את הכל, תמצא בתורה. אומר בן היי, להילל הזקן. בן היי, אמר לו, בן היי להילל הזקן. מהי דכתיב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, זה פסוק במלאכי. מה הדבר הזה? בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים אשר לא עבדו. הרי צדיק זה עובד אלוקים, ורשע זה שלא עבדו. אז למה הפסוק חוזר על עצמו? כן? נכון, זה כתוב ככה, נכון? הנה הוא אפילו אומר, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים מאשר לא עבדו. אומר, בין היינו צדיק, היינו עובד אלוקים. היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. מה החזרה הזאת? מה ההבדל? אמר לו, הלל הזקן, אומר לבן היי, עבדו ולא עבדו, כאן הכוונה היא של הנביא, תרוויו צדיקי גמורי נינו. שניהם צדיקים גמורים. גם זה שכתוב עליו לא עבדו, הכוונה היא שהוא צדיק באמת. אלא מה ההבדל בין עובד אלוקים למי שאינו עובד אלוקים? אומרת הגמרא, ואינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. אני לא יודע כמה חזרתם לשיעור של הרב ערן. 100 פעמים חזרו על זה?
אני מקווה שאני חזר.
לא, חלק מהתלמידים, אני רואה איך אתה חוזר באמת. עושים רשימות, סיכומים, אולי, אני יודע, חוזרים קצת עליו. אז ככה היה מקובל, מי שהיו לומדים 100 פעם, והיו כאלה שאומרים, עוד קווץ' אחד, ונלמד 101 פעם. ולמה ההבדל בין זה שעובד אלוקים זה 101, ומי שנקרא לא עובד אלוקים, הוא רק 100 פעמים חזר? מה נאמר אנחנו? אזובי הקיר. כאילו החזרה הנוספת הזאת, האחת הזאת, היא הופכת אותו לתואר, מקבל תואר, עובד אלוקים. לפני זה, הוא לא נחשב לעובד אלוקים. אמר לו, ומשום חד זימנה, קרי ללא עבדו, בגלל פעם אחת שהוא חזר יותר מהשני, אז הוא נקרא לא עבדו? אמר לו, אין, כן. חזר פעם אחת יותר, הוא כבר נחשב עובד אלוקים. והשני לא. אמר לו, צא ולמד משוק של חמרין. מה זה שוק של חמרין? היום מזכירים מכוניות, אני לא יודע אם אתם יודעים. פעם, היו פעם הם מזכירים חמורים. במקום מכוניות הם מזכירים חמורים. למה לא, לא מכוניות? אתם יודעים למה? כי לא היו מכוניות. אבל החמורים כן היו. אז היה שוק החמורים, והיו אנשים מזכירים חמורים. לפי קילומטראז'. אז הוא אומר לו, אתה בא אלינו מחברת ההשכרה, אתה אומר לו, הוא אומר, תראה, 100,000 קילומטר, עולה לך 1,000 דולר, או 1,000 שקל, או 1,000, לא משנה, מה המחיר מסוים. עברת את המאה, את האלף קילומטר, קילומטר אחד אחרי זה, המחיר עולה כפול. יש שיטה כזו. עד סכום מסוים, עד של קילומטראז', אתה משלם גם. מסכום מסוים, הכל קפץ פי שניים. אז הוא אומר, זה הדוגמה, הוא אומר. שוק של חמרים. 10 פרסות, כן, גם סכום כמה קילומטרים, בזוזה. כמה זה זוזה? 10 שקלים, נניח. 11 פרסה, בטרי זוזה. הכפילו לו את המחיר. עבר את זה, בטרי זוזה. זה הסוגיה כאן בגמרא. למה? כשאדם חוזר על הדברים הנלמדים, זה לא הולך ביחס ישר. זאת אומרת, כל פעם שאתה חוזר על מה שאתה לומד, אתה בונה לא רק עוד נדבך. אתה מגיע ב-101 אל הפרי. אתה מגיע אל ה-101 לפי שניים ממה שחזרת 100 פעם. הגעת אל התוצאה, התוצר הסופי של העניין. זה העיקרון. למה אני אומר את הדבר הזה? אשריכם הטוב חלקכם, שחלקנו, שאתם מסופפים בבית המדרש, לומדים תורה, לומדים אצל הרב ערן, אצל רבנים אחרים וכו'. אבל באמת, סוד ההצלחה בלימוד התורה זה החזרה. אז אתה באמת כותף את הפירות. אין מציאות כזו בכלל של בן תורה שלומד בלי לחזור על משהו למד. אז זאת היא הברכה שלי לכם, בעזרת השם, שכל מה שלמדתם, אם זה בעניין אמונה, אם זה בגמרא, אם זה במשנה, אם זה בהלכה, תחזרו ואתם תראו, ממש תחושו את התוצאות של ה... אני לומד היום, אני משנת לפני הרבה שנים למדתי מסכת ברכות. ומשום מה נדבקתי לברכות. כל אחד, אני פעם היה יהודי אחד, תמיד חכם עצום, קראו לרב אלה לופיאן, זכר צדיק לברכה. אני זכיתי להכיר אותו, הוא נפטר כבר. מראשי המוסר היה.
כפר חסידים.
כפר חסידים, אני הייתי קצת בכפר חסידים, אז שם זכיתי להכיר אותו, את הרב. אז לעת זקנה עשו לו ניתוח בעין, והניתוח מאוד מסובך, ושהרדימו אותו, הוא כל הזמן אמר את מסכת פסחים. אמר מסכת פסחים, חזם, אפילו בתת הכרה, הוא חזם מסכת פסחים. אז שאלו אותו, מה זה? אז הוא אומר, זה המסכת שלי. לא כל אחד יכול ללמוד את כל השעס, לעבור ולחזור ולחזור לכל השעס, למרות שיש גם כאלה. הרב קוק זצ"ל מספר לו, היה לומד 60 דפים ביום. הרב גורן, גם כן היה לו, זכרונו לברכה, היה גם עובר את כל השעס, כל שנה עובר את כל השעס. אני מכיר תלמידי חכמים כאלה, שכל שנה עוברים על כל השעס. אבל אנחנו לא כאלה ברמה כזאת שעוברים כל יום את כל הפרק שלמדנו, את הדף שלמדנו. אבל אז הרבנו אמר שיש ככה, כל אחד לוקח לו מסכת, וזה המסכת שלו כל החיים. הוא חוזר עליו בכל הזדמנות שיכול, חוזר והפוך בה והפוך בה והפוך בה, ואתה מוצא בה את הכל באותה מסכת. גם אני כזה, לא שאני כזה, יש להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל אני אומר, מסכת ברכות. היום, כשאני חוזר עם זוכה ללמוד עם הבן שלי, עוד פעם עובר את מסכת ברכות, אז אני רואה כל פעם, ממש אני רואה איך שהחזרה הזאת, למרות שעברתי עליה כבר הרבה פעמים יחסית, אבל החזרה הזאת ממש נגלה לי נדבך של דברים שלא שמתי לב אליהם. למרות שאני מכיר את הסוגיות. יש ערך עליון לחזור על הדברים, על מנת באמת לברר את המתיקות של התורה, את האמת של התורה מתוך החזרה. וזאת היא ברכתי לכם, להגדיל תורה ולהדיר, לחזור על הלימוד. אני אעשה לכם בחינה בתחילת אלול, מי שחזר על כל הדברים, מי שיעבור על זה יעשה עוד פעם עד 101. 101 יהיה מבחינת עובד אלוקים.
קשה לסכם תקופה כזאת. קודם כל הבנו שמותר להתרגש שיוצאים עם הלימון זה. זה מאוד מרגש. עכשיו אני יכול להגיד שאני מאוד מתרגש. אמרתי לאשתי, מה אני אעשה עכשיו בלי חושב של בניין אמונה? שהגעתי גם ש...
זו
חדש. זו חזרה. זה כבר פעם וחצי. זה מצד הרגש. כשהגעתי למכון, ואולי שיחה ראשונה של הרב ערן, דיברתי על דגל. אמרתי לו, אבל מה זה פה? אתה צריך שורש. צריך לפנות את הגזע. אי אפשר צעקות, צעקות, צעקות. זה נשמע נורא נחמד, לא שהבנתי עדיין מה זה לבנות גזע. אני חושב שבניין אמונה, שמו בניין, גזע, אני חושב שהיום, שנה וחצי של שיעורים כאלה, אני מתחיל כבר להבין מה זה באמת לבנות גזע. ורואים את זה, בלימוד, רואים את זה בחיים. זה ממש כמו שיש למחשב, למחשב יש מערכת הפעלה. כל מחשב יש לו מערכת הפעלה. אני ממש מרגיש שהלימוד הזה בונה בנו, נתן לנו, החליף לנו מערכת הפעלה, שאיתה אנחנו ממש הופכים לכל מקום, אנחנו יושבים בשיעורים למשל. שלנו מה, יושבים, לומד עם יד בשיעור גמרא. מדברים על איזשהו נושא מסוים, יש, פתאום הכל יכול להתיישב במערכת הזאת. יש איזשהו סדר, יש איזשהו מערכת שנבנתה. שאולי זה הגזע, אולי זה השורשים. הדברים מתחילים להתיישב שם. הבנייה הזו הוא באמת חוט שדרה. כמובן שאנחנו רק בתחילת לדבר, יש לנו עוד הרבה עבודה, אנחנו צריכים לחזור על זה כמו שהרב אמר. ניסינו לקבוע חברותא ובאמת לחזור על הדברים. ובאמת מוחש שיש פה משהו שנבנה, עדיין זה עוד לא צומח. עדיין, בוא נגיד שחלק מהמושגים אנחנו לא מבינים לגמרי. אבל מבחינת התשתית, אני חושב שהחיבור הזה באמת תן לנו תשתית טובה, גם ללימודי הקודש וגם בעזרת השם, שנצא הלאה ונשאל את הדברים, המציאות, ננסה לממש את האידיאלים, להפעיל אותם, להפריח אותם, בעזרת השם להפיץ אותם לעם ישראל, אם נזכה. אבל התשתית הזאת היא משהו שבטוח, אנחנו רואים פה לפעמים המכון של... לא, המכון שפה זה הקור, פה זה הנותה של הדברים. זה נשמע מאוד גדול ויפה, אבל בגלל השיעור הזה יוצר איזשהו מערכת, שלא רק אומרים לך, שמע, זה הסדר. בסדר, הסדר דבר מאוד חשוב, באמת קיבלנו בשיעור הזה גם סדר. אלא שאתה מבין גם למה הסדר הוא ככה, למה זה ראשון וזה שני, ועכשיו שאתה פוגש משהו, אתה יודע איפה למקם את זה. היכולת למקם משהו שאתה נפגש עם המציאות, ולדעת רק איפה למקם אותו, זה בעצמו כבר דבר כזה. זהו, אז יישר כוח גדול, שנזכה באמת להבין את מה שלמדנו, ליישם בעזרת השם, לממש.
הדברים שאתה אומר, והמבוא של הרמח"ל, דרך השם. שמה הוא אומר, בידי,
כי... זה השיעור הראשון בינינו.
הרמח"ל התכוון לדעת גדלים. הוא אומר באמת שהאמונה לומדים, לפעמים זה בלגן, זה צו לצו, קו לקו. והוא אומר, כל הספר, דרך השם, הוא בנה, הוא כתב את זה, בשביל לסדר לנו את הסדר הנכון בענייני האמונה. הוא כותב את זה. קרא את המבוא שם, מבוא קצר, פשוט.
אני מחבוד רבותיי.